שלום רב לכל בית ישראל. בעזרת השם, בימים הקרובים נחוג כולנו את חג ט"ו בשבט. ט"ו בשבט לרוב האנשים לא אומר הרבה. זאת אומרת, זה טעים, יש פירות יבשים ועושים סעודת פירות גדולה ושמחים ואולי קצת שרים, אבל מעבר מהמפגש החברתי הזה למשפחה ולחברים, אם בכלל מקיימים אותו, אז ט"ו בשבט לא באמת מסמל יותר מדי לאיש היהודי ולאיש הישראלי. ואנחנו, לא רק שנרצה להסביר למה החג הזה הוא כל כך חשוב על פי המקובלים, הוא חג כל כך משמעותי, אלא גם מה הוא מציין, מה הנקודה דרך הזאת שנקראת ראש השנה לאילנות, מה היא מציינת בדרך העבודה הרוחנית של כל אחד ואחד מאיתנו, באופן פנימי שמקיש לחיי היום יום שלנו, פרט לסעודה הנפלאה שאנחנו נעשה בעזרת השם. אז נעזר פה במשנה ובגמרה שמובאת עלינו. המשנה היא ממסכת ראש השנה, ושם היא דנה בארבעה ציונים, ציוני דרך במהלך השנה, שחזק קוראים להם ראשי שנה. יש ארבעה ראשי שנה, לכל עניין יש לו את הראש שנה שלו. אני אגיד את זה בקצרה, ונתעכב כמובן על, על עניין ט"ו בשבט שנקרא ראש השנה לאילנות. אז יש ארבעה ראשי שנים, ככה אומרת המשנה. באחד בניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים, זאת אומרת לציון מלוכה של מלך, מציינים כל פעם בניסן שזה שנת מלוכתו. באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה, המשנה שם ממשיכה לעוד כמה דברים. באחד בתשרי, ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות. אז יש לנו שלושה ציונים של ראשי שנה, והאחרון והחשוב שהוא ענייננו, ראש השנה לאילן. זאת אומרת, ראש השנה לאילנות, מתי הוא נקבע? יש פה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בית הלל, באחד בשבט אומרים בית הלל, בית שמאי, וב-15 שזה ט"ו בשבט, אומרים בית הלל. זאת אומרת, בית שמאי ובית הלל נחלקו, האם זה בתחילת החודש או באמצע החודש. בחודש שבט כמובן. כמובן שנגזר להלכה, כמו כל ההלכות שנגזרות על פי בית הלל, שזה יהיה בט"ו בשבט. עכשיו, למה בכלל המחלוקת? תחילת השנה, או תחילת החודש או אמצע החודש, מה נפקמינה? מה בכלל אנחנו, מה זה משנה? תגזור את ראש השנה לאילנות בכל מתי שבא לך. אז שואלת הגמרא על המשנה הזאת, מה הייתה מה? אמר רבי אלעזר, אמר הושיעה, הועיל ויצאו רוב גשמי השנה. מאחר שעד ט"ו בשבט, עד הנקודה הזאת בחודש, בשנה, רוב הגשמים ירדו. זאת אומרת, עיקר החורף, הלילות הארוכים והגשומים עברו. עכשיו, מה זה משנה אם עברו או לא עברו? מה זה קשור שזה ראש השנה לאילנות? אז רש"י במקום מציין, אני מראש מצטער, זה הרבה פרטים בהתחלה על החיצוני, אנחנו כבר נקיש מכל זה איך זה קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. אז רש"י אומר שם על הגמרא, למה דווקא בתאריך זה? אז הוא אומר שכבר עבר רוב יומות הגשמים, שהוא זמן רביעה, רביעה כוונה מטר, יש יורה, מטר ומלכוש. גשם הראשון, הגשם האחרון, וכל הגשמים באמצע נקראים מטר. רוב הגשמים שלנו נקראים מטר, זה נקרא רביעה. בלשון חז"ל, למה זה נקרא רביעה? אז אני אקריא לכם פה את מה שאומר רבי עובדיה מברטנורה על הפסוק בויקרא י"ט. אז הוא מסביר שרביעה, שם הוא נותן ברטנורה על המשנה, סליחה, בפאה, מסכת פאה. אז הוא אומר, המטר נקרא רביעה, זאת אומרת, המטר שזה רוב גשמי השנה נקראים בשם רביעה, מפני שהוא רובץ על הארץ, הוא מוליד ומצמיחה. כן, המטר יורד על האדמה ומרביץ עליה, זה נראה כאילו הוא רובץ עליה, והאדמה מצליחה להתחיל להביא תבואה ופירות בעקבות זה. אז הוא אומר שזה כמו זכר הרובה על הנקבה, והיא מתעברת ממנו. וזה בא מלשון הפסוק בויקרא שאמרתי מקודם, בהמתך לא תרביע. מהפסוק בהמתך לא תרביע לקחו את המונח רביעה, שזה המטר, שזה עיקר הגשמים של השנה, וקורא, אומר רש"י, למה דווקא ט"ו באב נחשב התאריך לאילנות, לראש השנה לאילנות, למה לא א' באב, או, סליחה, בשבט, למה לא א' בשבט או כל חודש אחר, או כל תאריך אחר? אז רש"י אומר שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, ימות הגשמים זה הזמן של המטר, יש כמה סוגי רביעות, אבל לא ניכנס לזה, ועלה שרף באילנות, ונמצאו הפרות חונטין מעטה. מתאריך זה, תו בשבט, חונטין הפרות. מה זה חניתה? חניתה זה מלשון קישוי. אלף אלפי הבדלות שהיו חונטים את הפרעונים, והיו עושים אותם סוג של דבר קשה כזה, עם כל מיני סממנים חימים, וכשהפרי הוא קשה וקטן, הוא עדיין לא בשל, אבל הוא רק בתחילת גידולו, ממש רואים צורה של פרי בתוך הפרח, עכשיו זה העונה של ה... בעיקר חניתת ההדרים, אז אם תסתכלו על עצי לימון ועצי פרי שממין ההדר, תראו ממש מתוך הפרח יוצא פרי קטן, רואים צורת פרי, זה נקרא חניתה, שהוא קשה וקטן, הוא לא ראוי לאכילה, אבל הוא כבר נקרא פרי. אז מאחר שבט"ו באב כבר נגמרו הגשמים, חונטים הפירות, זה זמן שהפירות חונטים מתחילים לצאת, אז זה סימן שההתחלה של הצמיחה, ולכן זה נקרא ראש השנה לאילנות. הסבר מאוד מאוד ארוך על הפשט, ונראה איך אנחנו יכולים לקשר את כל זה אלינו. דרך אגב, כל הדיון שלהם שם, במשנה ובגמרה, זה לעניין מעשרות תרומות ומעשרות שהיו מעלים לבית המקדש, לכהן וללוי, שעד ט"ו באב זה נחשב שנה אחת, ומט"ו באב שנה שנייה. לכן, מה שחנת לפני כן שייך לעשות מעשר בשנה הקודמת, מה שמט"ו באב והלאה, הפירות שחונטים עכשיו זה שייך לשנה החדשה, ולכן זה מתחלק, התבואה מתחלקת לשניים, זה של שנה שעברה, זה של השנה הזאת. זאת אומרת, ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן, שכל מה שקרה לפני כן שייך לשנה הקודמת, כל מה שיקרה מעתה ואילך שייך לשנה הנוכחית. וזה נפקא מינה מאוד גדולה כשמדובר על תבואה ועל מעשרות, מדובר פה לפעמים על כספים מאוד גדולים ואיך החישובים שלהם. אחרי שהבנו בחיצוניות למה נקרא ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, למה הוא נקרא ראש השנה לאילנות, ולמה דווקא הוא נקודת הציון מכל ימי השנה שנקרא ראש השנה לאילנות, ראש זה התחלה, כן? ראש זה יוצא הפרי, אני רוצה להביא עוד משהו קטן מהזוהר הקדוש, ונתחיל להיכנס לפנימיות. בזוהר הקדוש יש הקדמה, שמביא הזוהר. ובהקדמה הזאת יש מאמר מאוד מפורסם ומאוד יפה, ואני ממליץ לכל מי שיש לו את זוהר עם פירוש הסולם, לקרוא את המאמר הזה. הוא לא קצר, הוא בערך 20 אותיות, אבל הוא מקסים. תבינו מה שתבינו, אבל זה מצוין. תקראו שם, תראו מאמר נפלא. אז שם מסופר שלפני שאלוקים ברא את העולם, באו כל האותיות, מסופן להתחלה. באה אותף, ואחר האות שלפניה, והאות שלפניה. וידוע שאות זה כוח רוחני, אות זה כלי. וכל אות ניסתה לשכנע את הקדוש ברוך הוא להתחיל את התורה ולברוא את העולם בה. אז באה האות תף למשל, ואם אינני טועה, היא אומרת שם שהמיל אני, האות תף, מסיימת את המילה אמת. ואמת זה החותם שלך. אז ראוי לברוא בי, אני אתן כוח לכל הבריאה לחיות במידת האמת. אז הקדוש ברוך הוא דחה אותה ואמר לה, לא. למה? כי כמו שיש בך קדושה, יש בך גם צד של טומאה. הוא מדבר שם על המילה מוות וכן הלאה ועוד כל מיני סיבות. נכנסת האות שין וגם כן מביאה תירוץ משכנע. למה יש בכוח קדושה שכדאי להתחיל בה את התורה ולברות בה את העולם? ועל ידי כך היא תהיה טוב לעולם. וגם פה הקדוש ברוך הוא אומר לה, יש בך כמו קדושה, יש בך גם טומאה. זה נקרא... סוד הכתוב, זה כנגד זה עשה השם. כל דבר שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא עשה כוח נגדי שקול לו. זה לא בדיוק זה, הפסוק שם זה, את זה לעומת זה עשה אלוקים. אני אגיד לכם בדיוק מאיפה הפסוק הזה, את זה לעומת זה עשה אלוקים, זה בקהלת. קהלת י"ז. זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שאלוקים ברא באות תף ובאות שין ובאות רש ובכל אותיות כוח קדושה, יש בהם גם כוח טומאה. והאותיות ממשיכות לרוץ ככה בסדרן, וכל אחת נדחית החוצה מחדרו של המלך. עד שנכנסת האות ב', אחת לפני האחרונה, כבר כולם נכנסו. ובאה האות ב' ואומרת לו, אני מסמלת את הברכה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, בך ראוי לברות את העולם. לך אין צד של תומה. למה לברכה אין צד של תומה? מה מורה ברכה? ברכה זה לשון פריון. כשהדבר הוא מבורך, אז יש לו פירות ותולדות טובים. לכן גם המילה ברכה היא מורכבת משורש בחור. בית חף רש והי. היי זה יכול לסמל את הקדוש ברוך הוא, אבל בית חף רש. בית בגימטריה זה 2, חף זה 20, ורש זה 200. אין עוד שורש של שום מילה בשפה העברית, בשפת הקודש, בלשון הקודש, שהיא מראה כזו כפילות. 2, 20, 200. בית חף רש. זה מראה על פריון ותולדה. עכשיו, לתומעה אין פריון ותולדה. אז זה נאמר, אל אחר היסטריס ולא אביד פרי. בעברית, אל אחר, מה זה אל אחר? זה תומעה, עבודה זרה. שאני עובד, משתחווה לעצמי, משתחווה לבוס, משתחווה לכל מיני, לכבוד, לכסף. אז אל אחר, זה נקרא אל אחר, היסטריס ולא אביד פרי. הוא מסורס ולא מוליד פירות. אז מאחר שאל אחר היסטריס ולא אביד פרי, זאת אומרת, אין לו ברכה. אז את בית שמתחילה, שפותחת בברכה, אין לך צד תומה, כי לצד התומה אין פירות. אז אם את ברכה, וברכה מסמלת פריון ותולדה והתרחבות, ואין לך צד של תומה, כי שם אין דבר כזה, אין התרחבות ופירות לתומה, אז בך ראו לברות את העולם, ובאכן הוא בורא את העולם באות בית, כמו שכולנו יודעים, התורה מתחילה באות ב', בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. יש שם המשך גם אחר כך נכנסת את האות א', וכפיצוי שהוא בכלל לא דיבר אליה, הוא פותח בה את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. אבל לא ניכנס לזה. עכשיו, למה הבאתי את כל הדבר הזה? להראות שברכה ופירות טובים זה שייך לקדושה. והדבר האחרון שאני אגיד לפני שאני אכנס לביאור של פנימיות התורה על פי דרכו של בעל הסולם, זה הגמרא שדיברנו מקודם בראש השנה, כמה דפים אחרי, בסביבות דף י' מדברת איתנו על ברכה שצריך לברך את האילנות בחודש ניסן. זוהי ברכת האילנות המפורסמת. אז שם כותבת הגמרא ככה. ביומה ניסן, וחזה אילנה דמלבלבי, אומר ברוך שלא חיסר מעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם. בעברית, אני מתרגם ככה סימולטני, אל תתפסו אותי מילה במילה, שהרואה ביום ניסן, היוצא ביום ניסן ורואה אילנות מנבלבים, זה עוד קצת מטו בשבט, בערך חודשיים, משהו כזה. אז אם הוא יוצא לרחוב ולשוק, לא משנה לה, לדרך, ורואה אילנות מנבלבים, הוא מברך את ברכת האילנות. מה אומרת הברכה? מברך את השם שהקדוש ברוך הוא ברא אילנות טובות להתנאות בהם בני אדם. למה אתה מזכיר את הבני אדם? זה ברכת האילנות. אז פה רצו לרמוז לנו חז"ל בברכה הזאת שיש קשר הדוק בין האדם לעץ. ועל זה אומר הפסוק כי האדם עץ השדה. בשיר השירים נאמר הפסוק הזה בפרק ח' כי האדם עץ השדה. למה נאמר הפסוק הזה כאדם את השדה, ולמה באו בברכת האילנות מציינים את האדם? להראות לך שמדרך עבודת האילן תלמד הרבה על דרך העבודה הרוחנית של האדם. ועכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את כל זה, שנסכם מקצרה, ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. משום שבט"ו בשבט מתחילה חניתת הפירות, זאת אומרת הפירות מתחילות לצאת מן העצים, הפרי מתחיל לצאת מן העצים, והוא חנות, הוא קטן וקשה. ומאחר שהוא מתחיל לצאת, אז זה נקרא הראש וההתחלה של האילנות. זה השנה שהאילנות מתחילות את הפעולה שלהן. אמרנו שבתאריך הזה נגמר בעצם רוב גשמי החורף. מכאן הימים מתחילים להתקצר, בחורף הם היו מאוד מאוד ארוכים וגשומים, ועכשיו הם מתחילים להתקצר ונהיים לילות קצרים, ומתחיל לבוא האביב והפריחה והקיץ, והשרף עולה באילנות. למדנו עוד שמכל העבודה הזאת של האילן, ושהתאריך הנקוב הזה דווקא הוא תחילת הפריון והפירות של האילן, זה גם מראה שזה תחילת הפריון הרוחני שלנו. ואמרנו שהפירות מראה על ברכה, על קדושה. עכשיו נקשר את כל הדבר הזה אלינו. ראשית, לפני שאני מסביר לכם איך ט"ו בשבט קשור לכל אחד ואחת מכם, כל מי שמקשיב לשיעור הזה יראה עכשיו איך נוכל ללמוד מעבודת האילן עלינו, אבל ממש ממש עלינו, איך ממש אנחנו צריכים לחיות. אני רוצה להסביר חוק ועיקרון בחוכמת הקבלה. כל דבר שקיים במציאות הגשמית הוא תולדה של המציאות הרוחנית. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים, חווים ונחשפים אליו, דומם, צומח, חי ומדבר, כל חוויה רגשית, כל מחשבה, כל פעולה, כל בריאה שיש במציאות, היא בעצם ענף לשורש רוחני. יש שורשים רוחניים גבוהים מאוד לכל מה שאנחנו חווים בחיים. עכשיו, מה זה אומר, יש שורשים רוחניים גבוהים? אני אתן לזה שתי הסברים מקבילים. הסבר אחד, יש מציאות רוחנית, עולם רוחני שמתקיים כל הזמן. וכל פרט בעולם הזה מוליד בהשתלשלות מסוימת של 10 ספירות, מציאות פה. זאת אומרת, אם יש במציאות הרוחנית שורש רוחני מסוים, הוא יוליד בהשתלשלות מסוימת, נגיד חפץ, כיסא. שורש אחר יוליד בן אדם שישב על הכיסא. שורש אחר יוליד פרי שיהיה על הצלחת ויוכל, האדם יוכל ממנו. בסופו של דבר, כל המציאות שנגלית לנו, כולל בני אדם ובעלי החיים ואדומם, הכל הוא תולדה של מציאות רוחנית. עכשיו, בנוסף, כשאני אומר שורשים גבוהים לכל מה שאנחנו חווים, זה גם אומר שזה הכל נמצא בתוכנו. השורשים האלה הם בנפש האדם, משום שהאדם הוא חלק אלוקא ממעל, והאלוקים כולל את כל הבריאה, ולכן כל מה שאני רואה בחוץ קיים גם אצלי בפנים. אחרי שהבנו את זה שכל שורש, כל ענף גשמי יש לו שורש רוחני, בוא נראה איך מסביר החוק הזה את העניין של עונות השנה. יש לנו סתיו ואביב, קיץ וחורף. יש לנו גם, היממה מתחלקת ל4, שזה יום ולילה, בוקר וערב. מה זה, מה השורש הרוחני? למה השנה מתחלקת ל4 והיממה מתחלקת ל4? אז זה בא להראות על 4 מצבים בנפש האדם. כשהנפש מתפתחת ברוחניות, יש 4 מצבים. אני אקביל אותם בין השנה ליממה. לצורך העניין, הלילה, מה זה לילה? לילה זה הסתרה, אדם לא רואה מה קורה מולו. כולם רדומים בלילה, כולם שוכבים, שכיבה זה מצב נמוך. הראש והרגליים באותו גובה, אין התפתחות. תדבר עם בן אדם שהוא ישן בלילה, הוא לא קולט כלום. הלילה והחורף זה אותו דבר. בחורף אנחנו רואים שכל הבריאה נרדמת. העצים משילים את עליהם. אין פריחה, אין סגסוג. כולם מסתגרים בבתיהם. יש פסוק של שלמה המלך. דלף תורד ביום סגריר, ואשת מדנים נשתבה. זאת אומרת, מישהו שדולף לו מים ביום סגריר, וזה מאוד מטריד את הבן אדם שדולף לו, ואשת מדנים, אישה שכל הזמן רוצה לריב, זה אותו נתן לזה אותה הקבלה, זה מטריד את האדם באותה מידה. האדם רוצה להגיע הביתה שיהיה לו שקט. אבל למה אני אומר את כל זה? אני רוצה לגזור מהפסוק הזה את המילה סגריר. אז מה זה סגריר? אז מפרשים כותבים, סגריר זה יום שכולם נסגרים בבתים, שיש גשם וחורף. אז חורף ולילה מראה על מצבים של סגירה, של הסתרה, שאני לא יכול ברוחניות לחוות את הטוב האלוקי. אני רואה קשיים בחיים, קשיים במציאות שלי, בכל מיני מישורים, במישור המשפחתי, במישור הכלכלי, בכל מיני מישורים, הרגשי, הנפשי. דרך אגב, גם ידוע שאנשים יותר נוטים לדיכאונות בחורף, זה מאוד מעניין הדבר הזה. אז לילה וחורף זה אותו דבר, לילות ארוכים בחורף, ולילה וחורף זה מראה מצב הסתרה. לעומת זאת, יום וקיץ זה אותו דבר, ברוחניות זה אותו דבר. יום זה זמן של גילוי. מתגלה לאדם, העומד מולו, הוא רואה, הוא יוצא, הוא פעיל, הוא הולך לעבוד, הוא הולך ללמוד, הוא חי. ביום אדם חי, בלילה אדם כבוי. ואותו דבר הקיץ, אנחנו אומרים בקיץ, יש פעילות, יש בנייה, יש עניינים, אנשים הולכים, אנשים פועלים, הפוך מהחורף שאנשים נסגרים. אז קיץ ויום מראים על זמן הגילוי, שאני רואה איך הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, איך כל הפעולות שלו עושות רק חסד ושפע טוב בעולם, ואין קשיים, וגם אם יש קשיים, אני מסוגל ללכת למעלה מהדעת וההרגשה שלי, ולחוות אותם כטובים בדרך האמונה, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים. העניין של ערב ובוקר, או סתיו ואביב, זה מצבי ביניים. ערב זה לשון יחבוביה, זה הסתיו, שהכל מעורבב לי, וקצת גילוי וקצת הסתרה. ואביב ובוקר, בוקר לשון בקרה, שאני מתחיל להיות ביקורת על מה שקורה, אני מתחיל לראות את הדברים. זה גם אביב. אז יש לנו ארבעה מצבים רוחניים, זמן הגילוי וזמן ההסתרה, ושתי מצבי ביניים, ביניהם. והם מסומלים בחורף, זמן ההסתרה שאני לא חווה את המציאות כטובה. פשוט מאוד. כשהבורא נסתר מהאדם, רע לו. זה המשמעות של הסתרה. הסתרה רוחנית זה שרע לי בחיים. לא משנה באיזה תחום. אם אני לא רואה כיצד הבורא הוא טוב ומטיב, ואיך כל מה שקורה לי בחיים זה לטובתי, זה נקרא הסתרה, וזה נקרא לילה וחורף. אם אדם בלילה ובחורף עושה עבודה, זה מצבים רוחניים, כן? אני לא מדבר על עונות השנה. עונות השנה זה הענף, אבל זה נגזר משורש רוחני שנקרא הסתרה. אם אדם בזמן הסתרה מוכן ללכת למעלה ממה שהוא חושב, ולמעלה ממה שהוא מרגיש, כמו חייל בקרב. חייל בקרב לא שואל שאלות, גם אם הוא לא מבין את הפקודות, הוא חייב ליישם, אחרת כולם ימותו. לכן השכינה נקראת אשת חיל, שמתחברת רק עם מישהו, עם חיילים, עם חיל השם, עם אנשים שמבצעים את הפקודות של הקדוש ברוך הוא, בין אם הם מרגישים שזה טוב להם, בין אם הם מבינים את זה, בין אם זה עושה להם שמחה, ובין אם ההפך. ההרגשה שלי או ההבנה שלי את התורה היא בכלל לא רלוונטית לאיך, אם אני צריך ליישם אותה או לא. אני צריך ללכת אחרי הבורא גם בזמנים הקשים שלא נוח לי ולא בא לי ואני לא מבין. אני צריך ללכת למעלה מזה. ומי שהצליח בימי הסתרה שנקראים לילה וחורף, ודווקא בהם העבודה ניכרת, שטוב לאדם זה לא חוכמה. טוב לאדם, כולם צועקים יש אלוקים ואיזה כיף ונפלא ותודה לאל. אבל כשרע לאדם, גם כשרץ צריך לברך. גם שהאדם הכי יקר לנו נפטר, אנחנו מברכים. ברוך דיין האמת, הקדוש ברוך הוא דיין האמת. מה שהוא עושה זה אמת, גם אם לא נראה לי שמגיע לבן אדם הזה למות ואולי בכאלה איסורים. צריך לברך את הבורא בכל מצב. צריך להתחבר עם המלך ועם הקדושה, בלי קשר למה אני מרגיש כלפי זה. עכשיו, מי שמצליח בזמני הסתרה, בימי הלילות הארוכים ובימי הקשמים, זמן הרביעה, ללכת בצורה כזאת, אז הוא זוכה לחניתה. דיברנו שיש חניתת הפירות, פריחה ולבלוב. ומעניין שהגשמים שמצוינים בזוהר, שזה התורה, הגשמים מרווים את האדמה, הם רובצים על האדמה ומרווים ומפריחים אותה, היא פורחת ומלבלבת. ככה התורה היא רובצת על הנשמה וגורמת לה להיפתח לקשר עם הבורא. אבל דווקא בזמן הגשמים שהכל נסגר והחורף והלילות הארוכים, דווקא אז זמן העבודה. דווקא אז הזמן שאפילו העץ הוא רדום אבל הוא יונק הכי הרבה כוחות מהאדמה. ואז הוא מוציא אותם בתקופת ט"ו בשבט, האביב הבא לנו טובה והקיץ. אז אם אדם לוקח כוחות של התגברות ומתגבר על כל הרגשות והתאוות והיצרים והמחשבות הזרות שיש פה מישהו אחר שמנהל את המציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא דוחה את כל זה הצידה. והוא אומר רק הקדוש ברוך הוא מנהל לי את החיים ולכולם. והוא עושה את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, כי הבורא לא טועה, הוא לא בן אדם. מי שמפנים את זה בזמנים הקשים, זוכה בטו בשבט לראש ולהתחלה חדשה. זה מה שאנחנו אומרים בראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב. שאני אקבע שהקדוש ברוך הוא העיקר. לא שאחרים ייתנו לי כל מיני דעות ואני אמשך כמו זנב ש... הנשיא ארצות הברית קובע, או ראש הממשלה, או השר הזה, או הבן אדם הזה, או הבוס, או מישהו אחר קובע מה קורה פה. אנחנו לא קובעים. אנחנו לא קובעים. אם אני מבין שהנהג של הבריאה, שמנהיג את כל הבריאה, כטוב ומטיב, זה בורא עולם, לא אנחנו. אנחנו רק שחקנים קטנים מאוד בכל ההצגה הזאת. מי שממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא בלי תנאים, לא עושה עם הבורא זה הסכם סחר. אני מוכן לקיים מצוות, אבל תיתן לי תענוג בחיים האלה, בחיים הבאים. אלא הולך עם הקדוש ברוך הוא בלי תנאים, גם כשקשה. אז מתחיל אצלו בט"ו בשבט ראש לפריון של פירות טובים, תולדות של השגות רוחניות. ואז מגיעה הפריחה והלבלוב של הלב של האדם. הוא רואה כמה החיים האלה באמת טובים. זה דורש עבודה. אנחנו רואים שבגשמיות כל דבר דורש עבודה. אין שום דבר בחינם. גם ברוחניות על אחת כמה וכמה. אנחנו צריכים לעבוד ולעמול על הרגשתנו ועל שכלנו. ולצפצף עליהם כשהם מתנגדים לשם. ואז השם מתגלה אליהם. והוא מתגלה לכל אחד ואחד כל הזמן. רק כל אחד חווה את הגילוי הזה לפי העבודה בזמני הרביעה, בזמני המטר והגשמים והלילות. וזה מה שכתוב שבתקופה הזאת של ט"ו בשבט עולה השרף בעצים. מאיפה באה המילה שרף? כתוב בשיר השירים, אני חושב שהתבלבלתי, מקודם אמרתי על משהו אחר בשיר השירים, אבל הפסוק בשיר השירים אומר, מה שאמרתי מקודם שיר השירים זה על בראשית, אני חושב. בכל מקרה, כתוב בשיר השירים, עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבות, שלהבות יה. אהבה לשם היא קשה. מי שאוהב את השם באמת מוכן לעשות מסירות נפש על כל דבר שהשם יגיד לו. והוא קורא לפה רשפי אש. מזה באה המילה שרף. רשף ושרף זה אותם אותיות. שאדם הלב שלו בוער מתוך אש התורה והוא מוכן ללכת אחרי הבורא בכל מחיר. זה נקרא שעלה שרף באילן. שבתקופה הזאת בט"ו בשבט נגמרו הגשמים. נגמרו הלילות הארוכים, נגמרו זמני הניסיון של האדם. האדם עמד בניסיונות, ועכשיו הלב שלו ערוך ומוכן לעבוד את השם כמו חייל, ואז מתגלה לו הבורא. זה תענוג שאני לא יכול לתאר לכם בכלל. אמנם זה נעשה בשלבים, זה לא כולנו ביום אחד מקבלים מעמד הר סיני. כל אחד, לפי העבודה שלו, בזמנים שקשים לנו. כל אחד יש לו את הניסיונות שלו. כל אחד הגיע לעולם הזה עם כלים אחרים. ואף אחד לא יכול לעשות את העבודה שאתה יכול לעשות. שאת יכולה לעשות. רק אתה יכול לעשות את מה שבאת לעשות בעולם. גם אם משה רבנו יקום לתחייה עכשיו, הוא לא יכול לעזור לך בכלל. אתה באת עם מטרה. את הגעת לפה עם שליחות. כל יהודי וכל אדם בבריאה הגיע לפה עם שליחות שרק ואך ורק הוא יכול לקיים אותה. אבל התנאי להצלחה בשליחות היא ללכת למעלה מהדעת והרגשה בזמנים הקשים. וזה העניין של ט"ו בשבט. כל הדיון בחז"ל על התקופה הזאת, על חניתת הפירות, על כל הדברים האלה, על הברכה והתולדות הטובות שבאדם, שאין בסתרא אחרא ואל אחר לא יסתרא היסטריס לא אבין פרי, התולדות הכי טובות של האדם, ההצלחה והחיות של האדם, היא באה בעקבות ראש השנה לאילנות. אם בזמני החורף, בזמנים הנפשיים הקשים שלנו, ושלא הבנו ולא ראינו ולא הרגשנו ולא רצינו לעבוד את השם, המשכנו לעבוד אותו באמונה, אנחנו נראה בט"ו בשבט ברכה והצלחה. ושוב, ט"ו בשבט מסמל אירוע וזמן נפשי. זה לאו דווקא חייב להיות ביום ט"ו בשבט בעוד כמה ימים. אלא היום הזה הוא הענף הגשמי, שמסמל את השורש הרוחני לתהליך של הפריחה הנפשית שלנו וההצלחה שלנו בחיים. וכל האירוע הזה שמביאים פירות וחוגגים מכל סוגי הפירות, זה רק בא להראות לנו כמה אנחנו שמחים בפירות האמיתיים, שזה פירות הנפש שלנו. שהנפש מצמיחה תולדות נפלאות. זה עניין ומהותו של ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה. אני מאחל לכולם, כל אלה שחווים איתנו את הדברים הנפלאים האלה של חז"ל, חג ט"ו בשבט שמח. תברכו על כל סוגי הפירות, גם על החיטה, על לחם. תשמחו, תשתו יין, תשירו ותבינו ותקשרו את הכל לתהליך הרוחני. שאנחנו מברכים את התולדות הטובות שמגיעות לנו בנפש, שנקראות פירות. שנזכה כולנו לפירות טובים ונעים, ברכה והצלחה לכל עם ישראל.